פרשת ויצא. נאמר אצלנו בפרשה, ויקץ יעקב משנתו ויומר, אכן יש אדוני במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. וירא ויאמר מנורה המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. מפרש רש"י במקום, מה הכוונה שער השמיים? מקום תפילה לעלות תפילתם השמיימה. ומדרשו שבית מקדש של מעלה מכוון כנגד בית מקדש של מטה. רבי יעקב עמדין בסידורו סולם בית אל כותב על הפסוק שלנו, דע ואבן, אף על פי ששכינה בכל מקום, מכל מקום אין התפילה עולה בחוץ לארץ במסילה אחת דרך ישרה, כי צריכה לשולחה לארץ ישראל ולירושלים אל מקום בית המקדש, כנגדו שם שער השמיים. כלומר, כל התפילות של כל היהודים חייבים לעלות דרך המקום הזה, שהוא שער השמיים לתפילותיהם של עם ישראל. גם השלה הקדוש כתב בהקדמה לסידורו, ברוך השם אלוקי אדוני אבי אברהם, אשר הנחני בדרך אמת והצליח דרכי, והביאני לירושלים עיר הקודש בשנת שפ"ב ביום השישי פרשת וזה שער השמיים. אין זה כי מזכות אבי מורי עליו השלום היא שעמדה לי לבוא אל אדמת הקודש ובפרט לירושלים המקודשת ביתר סט. וממה מתפעל השלה שהוא זכה להגיע עכשיו לירושלים? כותב השלה, מה נורא המקום הזה? זה שער השמיים, השער שעולות בו התפילות. לא על התפילות עצמן של יושבי ירושלים יצא הדבר. כלומר, לא רק התפילות של תושבי ירושלים, התפילות האלה עולות דרך השער השמיים, אלא על הכלל כולו, שבכל גלויות ישראל, כל תפילותיהן עולות דרך שער השמיים. כלומר, כל התפילות של כל עם ישראל חייבות לעבור דרך הר הבית, ומשם לעלות לשער השמיים, השער של תפילותיהם של ישראל. את המסלול הזה של התפילות כבר מצאנו בתפילתו של שלמה. כאשר שלמה במלאכים א' פרק ח', בזמן חנוכת המקדש, מתווה שלמה את מסלול התפילות. וכך הוא אומר, והתפללו אליך דרך ארצם, אשר נתת לאבותם, העיר אשר בחרת, והבית אשר בנית לשמך. הגמרא במסכת ברכות, בדף למד עמוד א', דרשה את הפסוק הזה כך, היה עומד בחוץ לארץ, יכוון את ליבו כנגד ארץ ישראל, שנאמר והתפללו אליך דרך ארצם. היה עומד בארץ ישראל, יכוון את ליבו כנגד ירושלים, שנאמר והתפללו אל השם דרך העיר אשר בחרת. היה עומד בירושלים, יכוון את ליבו כנגד בית המקדש, שנאמר והתפללו אל הבית הזה. כלומר, אם כן, אנחנו אם כן מוצאים את המסלול של התפילות, שהתפילה מחוץ לארץ צריכה להגיע לארץ ישראל, ומארץ ישראל לירושלים, ומירושלים אל מקום המקדש, ומשם אל שער השמיים, תפילות השער שבו כל התפילות של עם ישראל עולות אל השמיים. וכך נפסק גם בשולחן ערוך, באורחה עם סימן צדיק ד' סעיף א', שכל אדם בכל מקום בעולם צריך לכוון את ליבו לארץ ישראל, בארץ ישראל ירושלים, ובירושלים אל מקום המקדש. אנחנו יודעים שגם האבות התפללו בהר הבית. אברהם, יצחק ויעקב התפללו בהר הבית. מדוע? מכיוון ששם הוא שער השמיים לתפילות ישראל, לכן הם חיפשו את המקום הכי קרוב שבו התפילה שלהם תשמע. וכך נאמר במסכת פסחים בדף פ"ח עמוד א', אמר רבי אלעזר, מהו שכתוב, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר אדוני, אל בית אלוהי יעקב, בישעיהו פרק ב'. שואלת הגמרא, מדוע נאמר אלוקי יעקב, ולא נאמר אלוקי אברהם ויצחק? עונה הגמרא, לא כאברהם שכתוב בו הר, שנאמר אשר יאמר היום בהר אדוני יראה, בראשית פרק כ"ב, ולא כיצחק שנאמר בו שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה, בפרק כ"ד. אלא יעקב שקראו בית, שנאמר ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. מפרש רש"י במקום, הר המוריה אצל אברהם, ושדה אצל יצחק, ובית אל אצל יעקב, כולם בהר הבית התפללו. אם כן, כולם התפללו דווקא במקום הזה, מדוע שוב? כי דרך המקום הזה התפילות עולות אל שער השמיים ומתקבלות אצל הקדוש ברוך הוא. לכן, גם כשבית המקדש היה קיים, בנוסף לבית המקדש ולמזבח שהקריבו עליו קורבנות, היה גם בית כנסת בהר הבית, כדי שיהודים שרוצים גם להתפלל, לא רק להקריב קורבנות, גם להתפלל על כל צרה שיש, או על כל בעיה, או להודות לקדוש ברוך הוא, לכן הם התפללו בבית הכנסת שם, שהוא הקרוב ביותר לשער השמיים, לשער השמיים לתפילותיהם של ישראל. וכך אנחנו מוצאים בגמרא במסכת יומא, בדף ס"ח עמוד ב'. בא לו כהן גדול לקרוא, כאן מדובר על תפילה, על עבודת יום הכיפורים של הכהן הגדול. בא לו כהן גדול לקרות, אם רצה לקרוא בבגדי בוץ, קורא. ואם לאו, קורא בצטלית לבן משלו. חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסת. מפרש רש"י שם, בית כנסת היה סמוך לעזרה בהר הבית. ומי בעלי התפקידים שם? חזן הכנסת הוא השמש, ראש הכנסת על פיו נחתכים צורכי הכנסת, מי מפטיר, מי פורס על שמה, מי עובר לפני התיבה. וכן בעוד כמה מקומות בגמרא מצאנו על בית הכנסת שהיה בהר הבית. מי שעוד התפלל בהר הבית, אחד מן המיוחדים, הוא הרמב״ם. וכך הרמב״ם מתאר את ביקורו בירושלים בשנת דלת אלפים תו תו קוף כף וו. התיאור הזה מופיע בספר חרדים לרבי אלעזר הזקרי במצוות התשובה. וכך כותב הרמב״ם באיגרתו. וביום שלישי בשבת, ארבעה ימים לירח מר חשוון, שנת 26 ליצירה, יצאנו מעכו לעלות לירושלים תחת הסכנה. ונכנסתי לבית הגדול והקדוש והתפללתי ביום חמישי וו ימים לירח מר חשוון. אם כן, בוו חשוון התפלל הרמב״ם בהר הבית. ובאחד בשבת עת בחודש יצאתי מירושלים לחברון לנשק קברי אבותיי במערה. ואותו יום עמדתי והתפללתי במערה. שבח לאל יתברך על הכל. ושני הימים האלה, שהם שישי ותשיעי במר חשוון, נדרתי שיהיה לי כמו יום טוב. תפילה, שמחה בשם, אכילה ושתייה. מסיים הרמב״ם את איגרתו, אלוקים יעזרני על הכל, ויקוים בי נדריי לשם השלם אמן. וכשם שזכיתי להתפלל בה בחורבנה, כלומר בהר הבית, כך אראה אני וכל ישראל בנחמתה, מהרה אמן. אחרי שנאסר על יהודים להתפלל בהר הבית, יהודים עברו להתפלל במקומות שונים סביב הר הבית, והרב טיקוצ'ינסקי בספרו עיר הקודש והמקדש מתאר את תפילותיהם של עם ישראל מאז שנאסר עליהם להתפלל על הר הבית, וכך הוא כותב, כפי הנראה, היה זמן בערך כ-300 שנה שכל הכותל המערבי היה מכוסה באפר, שהרי רק רבנו עובדיה מברטנורה בשנת ה-אלפים ריש ממחת מזכיר את הכותל המערבי, וגם אז טרם היה שם מקום קבוע לתפילות, והיו משתתחים רובם על יד חומת המזרח או על יד חומת הדרום, ובראשונה היו משתתחים על הר הזיתים מול מזרח מקום המקדש. גם בימים שלנו, שהר הבית כבר נמצא בשליטתנו, אנחנו רוצים, בנוסף לעבודת הקורבנות, לחדש את עבודת התפילה. וכבר כתב הרב שלמה גורן, זכר צדיק לברכה, בספרו הר הבית, שאין כל מניעה הלכתית להקים בית תפילה מרווח בדרומו של הר הבית. והרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, בתחומין חלק ג' כותב, חוזר אני לעניות דעתי על הצעתי, והיא לבנות בית כנסת ומקום לתורה ותפילה בשטח המותר להיכנס אליו, והכניסה והיציאה תהיה מבוקרת, שאין אפשרות ללכת יותר מהמקום המותר. העולה מכאן שעלינו לפעול לחידוש התפילות בהר הבית ולחדש ימינו כקדם וכשנים קדמוניות.